הופכים בירוק, פרק 509. אנחנו נדבר היום קצת על עניינים של בין גזענות לאלימות וכאלה, ובסוף אפילו נתכונן קצת למשחק נגד ריינה. איתי הערב אופק לא ספורט 5. אופק, מה שלומך?
אהלן, אהלן, מה נשמע?
זה גמור, ואנחנו שמחים להריח היום את מתן סגל. מתן, מה שלומך?
בסדר גמור, מה העניינים?
בסדר גמור, אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, וביקשת להתארח אצלנו, אז בוא תגיד לי מה.
רגע, מתן, אתה יודע מה גיליתי עכשיו? מתן גילור.
כן.
גיליתי שהתכתבתי עם מתן סגל בעבר, והבאנו אותו לבית ספר, לדבר בבית ספר, ואז אני לא אחשוף את שם הבית ספר פה, ואז אני... הייתי במילואים, משהו כזה, ואז התיאום הוא לא עבר למישהו אחר. אבל בזה הרגע חיברתי.
יפה, גדול. יופי של חיבור.
זה פיד כדורגל קטן מאוד, כמו שאומר השם.
אחי, זה אנשים בירושלים שיש להם מצפון ומוסר, זה הכל.
כן, מתן, אז בוא ספר לנו.
אתה אומר, אפשר לספור אותם על שתי ידיים.
על אצבע אחת, כמאמר המשורר, כן.
ממש. אז א', תודה שאתם מארחים אותי. אני באמת מירושלים, אני מנהל את התוכנית של בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים. אני מתאר לעצמי שאחרי ההקלטה או בימים הקרובים תחשפו גם לדוח שלנו שהולך לצאת על מצב הגזענות והאלימות במגרשי הכדורגל. התוכנית בעצם כבר עובדת 21 שנה. ומה אני אגיד לכם, המצב במגרשים שלנו לא להיט, לא להיט, ו... אני גם לא רואה כל כך, או האמת שאני מתקשה לראות את הפתרונות למצב הזה, ואחת הסיבות שאני פה איתכם זה כי אני חושב שהפתרונות יגיעו מהאוהדים, וזה אחד המסרים החשובים שאנחנו צריכים להעביר. אז אני אספר לכם קצת על מה, האמת שזה די בלעדי, אבל כשההקלטה בטח תצא אז יצא הדוח, אבל העונה הסדירה שלנו... לא הייתה להיט, על אף שהיו ארבעה משחקים בלי קהל, ועל אף שחלק מהמשחקים שכן חזר הקהל, הוא היה במתכונת מאוד מצומצמת. אנחנו ראינו מציאות די עגומה במגרשים שלנו, אני בטוח שאתם מכירים את זה גם מהחוויה האישית שלכם, או כל אוהד מכיר את זה פחות או יותר מהחוויה האישית שלו, מהסיפורים שהוא שומע ביציעים שלו ושל החברים שלו, אבל כמות הגזענות והאלימות שאנחנו נתקלים בה היא מרקיעה שחקים. אם שנה שעברה אנחנו חשבנו שהגענו לשיאים קטסטרופליים, היו 190 קריאות גזעניות לאורך כל העונה, כאשר כל המשחקים היו בהם קהל לעומת, למעט אלה שזכו למשחקי רדיוס, העונה ללא כל המשחקים בלי קהל, אנחנו כבר ב-155 אירועים של קריאות גזעניות, מעל 100 אירועים של אלימות, זריקות חפצים וכן הלאה וכן הלאה, וזה נראה שקצת איבדו את הכיוון באיך לפתור את זה.
תגיד, מתן, הכוונה באירועים של גזענות זה אירועים שדווחו על ידי השופט?
שאלה מעולה. אנחנו בתוכנית בעצם שולחים לכל מגרש שני משקיפים. המשקיפים בעצם בשיתוף פעולה עם הקבוצות, עם ההתאחדות, הם בעצם מדווחים לנו על אירועים שהם מזהים. עכשיו אני חייב להגיד לכם שזה די מתסכל, כי כדי לעשות דאבל צ'קינג לדברים האלה, כי אנחנו מאמינים בגישה של אם יש ספק אין ספק. אם המשקיף חושב שהוא שמע וזה, אנחנו תמיד דנים לקו זכות. אז אנחנו עושים גם דאבל צ'קינג עם ההתאחדות, גם דאבל צ'קינג של ממש לצפות במשחקים בשידור חוזר, אם אפשר לראות דברים, גם המשקיפים שלנו מנסים לתעד לנו כמה שיותר. אני אגיד שהדוחות של ההתאחדות די, המשקיפים של המשקיפי שיפוט והדוחות שהם מפרסמים, הם די ריקים מהתכנים שאנחנו נתקלים בהם. אני גם לא חושב שאני מפתיע מישהו. אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, לאו דווקא בגלל שזה ביתר, אבל כשאנחנו בגמר הגביע שנה שעברה, אני שמעתי אותו ברדיו, ואני זוכר שאני שומע תוך כדי המשחק, את הקהל של ביתר שר שיר גזעני, והסתכלתי אחרי זה בדוח של ההתאחדות לכדורגל, ונכון, היה שם את כל הבלגן בסיום, וזה מה שמשך את תשומת הלב, אבל לא הייתה לזה התייחסות בכלל. עכשיו הבאתי את הדוגמה של ביתר סתם כי זה מה שקופץ לי לאוזן בצורה פשוטה ביותר, אבל אני יכול לתת את זה כמעט על כל קבוצה בליגה, כמובן שבדגש על הגדולות, כי אצלם כשדבר כזה קורה, אז גם אם זה אלפים שרים את זה, לפעמים השופטים לא שמים לב, או לפעמים מתוך הרגל הם מתעלמים, וזו בעיה, כי אנחנו מבינים את החוסר עקביות בענישה ובטיפול בדרכים האלה.
אוקיי, עכשיו, אני שנייה רק שנבין אולי אז אמרת איך מדווחים, אבל מה נחשב קריאה גזענית? נניח, האם שירי שואה נחשב קריאה גזענית? האם לכנות קבוצה או קהל של קבוצה אחרת בשם של ארגון טרור נחשב קריאה גזענית? האם, ואני פה אתן את הדוגמה של האוהדים שלנו, שחלקם נועמים לכולם. אפילו במשחק שהיה נגד ריינה, כתב השופט שנעמו גם לשחקן, הוא קינה את זה בדוח השיפוט כאור, וגם לשחקן, שבאירו נקרא את צורך העניין, ונעמו לשניהם ושני הדברים צוינו בדוח. אז האם זה גם נחשב? אתה מבין מה אני שואל? איך יודעים? יש דברים שהם מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת אם אומרים למישהו, ערבים מסריח או יהודים מסריח, ומדגישים את הפן של השיוך האתני, אז אין ספק. אבל יש דברים אחרים שהם, אני אלך סליחה וסליחה לצרפתית פה, שאומרים לשחקן, ובדרך כלל מה לעשות זה מוצא ערבי, מזיין כבשים, אז ליכולת של האנשים מסוימים זה יגיד, אוקיי, זה ברור לי שזה גזעני, צד שני מישהו יגיד, לא, אין פה אמרה גזענית, אז איפה אתם שמים את הגבול?
אז אני על הדבר הזה בצורה די פשוטה, אנחנו הולכים על פי מה שקובע החוק, זאת אומרת, החוק ממש מפרש את מה קריאה גזענית ומה לא, הבאת את הדוגמה שלכם, ובאמת, אני אדבר ספציפית גם על מה שקורה אצלכם ביצים, כי זה באמת נכון. אנחנו שמים לב שבאמת ביצים של מכבי חיפה אין כמעט קריאות גזעניות, צריך להגיד את זה שחור על גבי לבן. כן, יש המון שירי שואה. על פי חוק, אין בעיה עם שירי שואה. ישראל, אם אני לא טועה, המדינה היחידה בעולם בערך ששירי שואה זה לא משהו שמוצא מהחוק. אנחנו כן מדווחים על זה. ראיתי העונה פעם או פעמיים שכן ציינו שירי שואה של מכבי חיפה בהקשר של, בדוח השיפוט של ההתאחדות. אני לא חושב שהמועדון יכנס על זה, אבל זה כן צוין פעם אחת מתוך 10-15 פעמים שזה קורה במשחק לפעמים. אנחנו כן מציינים את זה, אנחנו שמים את זה בקטגוריה נפרדת, זאת אומרת ממש כותבים את זה בצורה שונה לחלוטין. לגבי הנעמות, אני גם מכיר את הסיפור הזה עם הנעמות של מכבי חיפה, ניתן דוגמה מקבילה להפועל תל אביב. יש שיר שהוא מתחיל בנהמות, וראינו כמה פעמים שדיווחו עליו בהתאחדות.
אני חושב שזה דנילו אספריה לדעתי התלונן, אז הוא חשב שנועמים כלפיו, ואחרי זה הוא קבע שער אני חושב, והתריס כלפי הקהל בטענה שהוא מחזיר להם על אותה נהמות, שהוא לא הבין שזה חלק מהשיר, ועל זה אמר פעם מישהו, גם בהקשר של האוהדים שלנו, שכאילו לא רובם נועמים, אבל רוב אלה שנועמים, נועמים לכולם, אז הוא אמר בהקשר הזה, אתם צריכים לראות את זה, לא מהעיניים של הנוהם, אלא מהעיניים של הקורבן, איך הוא מרגיש, למרות שאפילו לא התכוונתם שזה יהיה גזען.
אתה ממש צודק, ואנחנו, במקרה של מכבי חיפה, אנחנו באמת מבינים כאילו את העניין הזה שיש נהמות קבועות לכל השחקנים ללא קשר לצבע האור שלהם. יש לי ביצים של מכבי חיפה בדרך כלל שני משקיפים. אנחנו מאוד מאוד, כמו שאמרתי לכם, אנחנו מאוד מאוד הולכים על אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, משהו שנכתב על ידי דוח ההתאחדות, אנחנו נציין גם שזה על פי דוח ההתאחדות, בדקה ככה וככה נקבע או השופט שמע קריאות כאלה ואחרות. לגבי מה שקורה אצלכם בהקשר של הנעמות, אנחנו באמת מבינים את העניין הזה, לכן אנחנו לא מדווחים עליו לרוב, אלא אם זה משהו שהוא מאוד ברור, שזה גם, צריך להגיד בכנות, זה די נדיר. כן בא לי קצת לשתף אתכם, אבל וקצת בא לי לשמוע גם את החוויה שלכם, וגם קצת להציף את העניין של מה עושים עם זה. אני מתאר לעצמי שזה איזשהו נושא שדי חם ביצים שלכם, לאור ההחלטה העונה, כי העונה קיבלנו את ההפתעה של הורדת נקודות, לעומת עונה שעברה, שזה היה רדיוסים, או סגירות יציאים, וכן הלאה. וזה נראה שיש איזשהו מחסום ביכולת לפתור את הבעיה. זאת אומרת, כל פעם וכל עונה אנחנו שומעים איזשהו טריק חדש שמנסים לפתור את הבעיה של אירועי אלימות, אירועי הגזענות וכן הלאה, ואנחנו בבעוטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים, חושבים שצריך לשנות קצת את הגישה, ולשנות את המבנה של הדברים שקוראים, שבעצם מחליטים עליהם. אני אתן...
תשמע, אני... אתה יודע, מקשיב לך, וגם אני מאזין לרגע בכובע של אוהד, או מאזין של ההסקט הזה, ואני שואל את עצמי, ועכשיו אותך בכל רם, למה אתה חושב שמישהו רוצה לפתור את זה? אני מכיר שהשר לביטחון פנים, שהוא אחראי על המשטרה, ועל מערכת אכיפת החוק בהקשר הזה, הורשע בהסתה לגזענות. למה אתה חושב שמישהו בממשלת ישראל הנוכחית, אני לא נכנס פה לדיון פוליטי, אני מתאר את המצב, זה בעל התפקיד, זה החי המיניסטרלי, זה האיש עם הסמכות. למה אתה חושב שהוא רוצה לפתור את זה?
אז אני אענה ככה. דבר ראשון, אנחנו בכוונה לא עובדים של מטעם המדינה. אנחנו עובדים של החברה האזרחית בישראל. אנחנו יכולים ללכת, אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, או יותר נכון אוהב להשתמש בה, לצערי, על אף שהיא מאוד כואבת לנו, אבל בשביעי באוקטובר אנחנו התעוררנו לאיזושהי מציאות, שבה ראינו כישלון די מערכתי של כל מוסדות המדינה. ראינו שמוסדות המדינה לא מצליחים להתמודד עם המציאות שנחתה עלינו, והביאה עלינו את אחד האסונות הכי גדולים שקרו לנו בוודאות בשנים האחרונות.
הכי גדול.
הכי גדול, לגמרי הכי גדול, ולעומת זאת אנחנו מסתכלים על מי שכן היה שם כדי לשנות את המציאות, וזו החברה האזרחית. החברה האזרחית שידעה להתארגן ברמה של ציוד צבאי, שזה נשמע לנו הזוי, איך אזרחים הם אלה שצריכים לדאוג לדבר הזה.
אני הבאתי וסט נגב ללוחם שלי דרך, כן, דרך אחים לנשק, דרך חברה אזרחית, לפני עזה.
עכשיו זה משוגע לגמרי, והכדורגל בגלל שכל כך נוח להזניח אותו, כל כך נוח לשים אותו במקום של אוקיי, זה משהו שמתקיים ולא מקבל את הכבוד הראוי או את המקום שאנחנו רוצים להשפיע עליו, פה בעצם הפער הכי גדול שלנו. אנחנו רואים את זה בעולם על היכולת של אוהדים לשנות את המציאות על ידי חברה אזרחית. ראינו, אני לא יודעת כמה אתם עוקבים אחרי מה שקורה בליגה הגרמנית, אבל בליגה הגרמנית מאבק חסר תקדים של המועדונים, או יותר נכון של האוהדים, נגד הסכם שניסו לקדם כדי להעביר משחק אחד שישוחק באמצע שבוע בשעות הערב. והאוהדים עשו שם מחאה חסרת תקדים, ועכשיו אנחנו, אני לא יודע איך אתם חיים עם שעות המשחקים, לדוגמה, שזה בעיניי דוגמה קלאסית. אבל שעות המשחקים נקבעים לא בשביל להקל על האוהד, לאפשר לו איזושהי חוויית צפייה יותר נוחה, אפילו ברמת העניין של יש משחק עכשיו של מכבי חיפה נגד קבוצה בדרום, במקום לשים את זה בשבת בצהריים, שאפשר לעשות מזה בילוי משפחתי, להביא גם ילדים וכן הלאה, קבעו את זה ביום שני בשעה 8:30. עכשיו אתם צריכים לזכור, מכבי חיפה זה מועדון עצום עם מאות אלפי אוהדים בישראל, זאת אומרת, למכבי חיפה לא תהיה הבעיה לסגור את החסר הזה באוהדים שמעוניינים בכרטיסים, אבל אוהדים נוספים של קבוצות אחרות, וגם לא קבוצות הכי קטנות, קבוצות עם קהל בינוני, ביום שני בשעה 8:30 בערב להגיע מירושלים לריינה או מפתח תקווה לחיפה, זה משהו שבהכרח יכול להרתיע אוהדים. זאת אומרת, יש פה איזשהו סדר עדיפויות שהוא לקוי. אני אפילו אחזק את מה שאני אומר, ואגיד את זה בצורה הבאה. כל היום שמדברים על אלימות במדרשי הכדורגל, אנחנו שומעים את המשפטים הקבועים האלה, זה רק קומץ. הקומץ עושה בעיות, הקומץ עושה בלגן, צריך להניש אותו ביד חמורה. סליחה, עם כל הכבוד, למה לא משקיעים משאבים, לא בקומץ, ברוב האוהדים, למה לא מייצרים חוויית אהדה בריאה? למה לא מייצרים חוויית אהדה טובה? אנחנו רואים את שר ספורט מדבר כל היום על לאשר פירוטכניקה, אחרי זה לבטל פירוטכניקה קרה, אחרי זה להחזיר, ועכשיו הוא מדבר על זה שבעונת המשחקים הבאה הוא כן רוצה לאשר פירוטכניקה. פירוטכניקה זה לא מהות הכל, שתהיה פירוטכניקה זה נהדר, זה יפה, זה נחמד, אם זה עובד בצורה בטוחה ומאושרת על פי חוק, אחלה. אבל זה לא מהות הכל, החוויה צריכה להיות הרבה יותר שלמה כלפי האוהדים, ויש לנו פה בור ויש לנו פה בעיה, ואנחנו לא במקום שכרגע יכול לדרוש את זה, וזה הזמן שלנו אולי להתעורר ולקום ולהגיד על זה משהו.
אני חושב באופן חד חד משמעי, שזה לא קומץ, זה לא כזה מסובך. אני חי את, נקרא לזה היציא הצפוני, מיום היווסדו באצטדיון סמי עופר, ולפני זה גם בגלגולו הקודם. בכל הקשור לגזענות ולאלימות מילולית, אנחנו לא חייבים לשים את זה ביחד, כן? אבל בכל הקשור לגזענות ולאלימות מילולית, אין מדובר בקומץ. מדובר באלפי אנשים, ואני באופן אישי זה חורה לי, אבל אני גם לא, כאוהד אחר, לא מתמודד עם זה מחששות שונים שיש לי. ואולי אם נפסיק לקרוא לזה קומץ ונביט במראה, יהיה לנו קצת יותר קל לנסות לפתור.
א', אתה לא טועה. זאת אומרת, בשנה שעברה אנחנו צילמנו סדרת רשת על, שהיא מתעסקת באמת בנקודות הליבה של התוכנית שלנו, שזה גזענות במגרשים, כדורגל נשים, הומופוביה במגרשים, ובאחד הפרקים, וגם פתרונות, הצעה לדרכי פתרון על מה אפשר לעשות, באחד הפרקים ראיינו את שלומי ברזל מההתאחדות לכדורגל, והוא אמר, כן, אנחנו אוהבים לקרוא לזה קומץ, אבל זה קומץ שכל שנה גדל וגדל. אני מסכים איתך שהכמויות הן כבר הרבה יותר גדולות מ-10 או 50 או 30. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על שני דברים. אחד, עיקרון תרבותי. אין תרבות היום לכדורגל שלנו, אז כשאין תרבות, אז נכנס בה חלל הריק. ומה החלל הריק? שבו אירועים גזעניים, אירועים אלימים, מנרמלים אירועים שהם לא צריכים לקרות, וזה משהו שאנחנו יכולים להיאבק בו. אנחנו ראינו, כשצילמנו את הסדרה הזאת, מצאנו סרטונים משנת 93, של אוהדים נוהמים כאילו בסבבה, יציא השלם עומד ונוהם. היום אנחנו לא נראה הרבה דברים כאלה, ואם אנחנו נראה נהמות שמבוססות על צבע עור של שחקן, אנחנו הרבה פעמים נשמע קריאות בוז, קריאות של אוהדים שמתנגדים לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את השינוי התרבותי של חלק מהדברים. העניין הוא שזה משהו שבא כאקסטרה מהחברה שלנו. אנחנו כאוהדים צריכים לדרוש גם את המעבר. אז נכון, אני מסכים איתך, היום יש הרבה, אם היו לפני 15 שנה, 20 שנה, מדברים איתנו על קומץ וזה היה מהותי, היום אנחנו, יש אזורים שאנחנו מדברים על יציאים שלמים, אבל היציאים האלה, הם מובנים על ידי, על ידי הקומץ שמוביל את הדבר הזה, והם נרמלו את זה. כי הנרמול הוא מאוד קל, מאוד פשוט, במיוחד שאין לו קונטרה, במיוחד שאין לו איזושהי הבטחה למשהו אחר. ואלו דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. עכשיו, אנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת, אבל אנחנו יכולים לגלוש בהקשר הזה לעוד המון דברים. זה החל מאיך משטרה מתנהגת לאוהדים, איך אוהד כדורגל, לכם אני מתאר לעצמי שיש לכם את החוויות האלה של הגעה לאצטדיון טדי בירושלים, שזה איזשהו קטע מאוד קשוח בחוויה שלו, אוהדי כדורגל של מכבי חיפה. איך זה הגיוני שזו המציאות שאוהדי כדורגל חווים כשמגיעים לאצטדיון? איך זה הגיוני שהבחירה של המשטרה להיטפל לאירוע כזה או אחר מבוססת על החלטה שרירותית? למה יש שוטרים ביציע הכדורגל? אני אספר לכם סיפור, אולי נחשפתם אליו, אולי לא. העונה בהפועל ירושלים, אוהד של הקבוצה ישן באזור שאסור. אוקיי, באזור של, זה אומנם בגוש המעודד שלהם, אבל זה אזור שאסור להשן בו בטדי, הגיע פקח ורצה לתת לו דוח. מפה לשם הדברים התחממו והתלהטו, ומהדקה השנייה למשחק עד סוף, פחות או יותר עד סוף המשחק, היו אירועי אלימות באמת מטורפים בין כוחות השיטור לאוהדים, אלימות ממש מוגזמת. עכשיו, לפה לירושלים היה מזל? למה היה להם מזל?
חיים לוינסון.
בדיוק, כי אחד
עוד... הייתי במשחק.
יפה, אז ממש ראית את זה, וחיים לוינסון היה שם. עכשיו, עיתונאי עם כל הכבוד בסדר גודל הזה, שמצלם את זה ומעלה את זה לטוויטר, כנראה שאפילו משטרת ישראל צטרך להתמודד עם המציאות הזאת. אבל שוטרים לא אמורים להיות ביציאה. שוטרים אמורים לייצר לנו תחושת ביטחון, תחושה של, אני מגיע לאירוע תרבות, אז סבב, אז תהיו כמו סדרנים בחוץ, תוודאו שהכל בסדר. אבל זה חלק מהמערך, זה חלק מהמערך שאנחנו כאוהדים צריכים לדרוש אותו. ואנחנו לא מקבלים אותו, ואנחנו ראויים לקבל הרבה יותר. ונכון, בכל מועדון כדורגל יש אוהדים שלא צריכים להיות במגרשים. אני יודע, זו אמירה שלחלק מהאוהדים קשה לשמוע, שהם מתקשים, מקרקחים בגרון, ולהגיד, לא, אבל זה חברים שלי וזה. לא, יש אוהדי כדורגל שלא צריכים להיות במגרשים. אין מה לעשות, כמו בכל מקום, זה משהו שצריך לקבל ולהכיל. אבל רוב אוהדי הכדורגל ראויים לקבל משהו שהוא יותר איכותי ממה שיש לנו היום, וזה משהו שהוא אפשרי, אנחנו לא מדברים על שינויים בשמיים, זה משהו שניתן לעשות, אפשרי.
רגע, אני רוצה רגע דווקא לאתגר פה את האמירה הזאת שיש אוהדים שלא צריכים להיות במגרשים. אתה קובע את זה על סמך מה? על סמך אותם עבריינים, עוברים על החוק, מה הקנה המידה? אני חושב שבהקשר הדמוקרטי יש את התרבות מכל סוג שהיא ערך מאוד 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 גדול, וכדורגל הוא בהרבה ביטים תרבות, ולמנוע מאדם להיכנס למופע תרבות צריך להיות משהו מאוד משמעותי שהוא עושה שמנוגד לחוק, או פוגע בזולת, או עובר על נורמות מאוד אדוקות כדי שזה יקרה.
אז אני אגיד על זה. א', אתה צודק. אני, לשמחתי, לא זה שאמור לקבוע מי כן ומי לא. אבל צריך להסתכל על דברים אפילו ברמה הבסיסית ביותר, זאת אומרת, כולנו מכירים את השלטים מתחת צמוד לדשא שכתוב ירידה לקר הדשא מהווה עבירה פלילית. כמה אוהדים שיורדים לדשא אכן חווים את היותם עוברים עבירה פלילית? האם זה משהו שצריך להעניש אותם ולשלוח אותם לבית הסוהר לכל החיים? כנראה שלא. האם כן צריכה להיות לזה איזושהי ענישה מחמירה? האם לא צריך לראות כדורגל למשך תקופה כשאתה מחלל באיזשהו מקום את היכל הקודש של אוהדי הכדורגל? צריך לבחון את זה. אבל כן, צריך לקבל איזושהי החלטה שהיא מוחלטת. לא הגיוני שהשלט הזה מופיע, שירידה לקר הדשא מהווה עבירה פלילית, אבל דה פקטו היא כמעט ולא נאכפת. דיברנו על משחק הגביע, אבל ראינו את זה כבר עוד פעמיים שלוש העונה, ואנחנו רואים את זה בהמון משחקים, שבהם אוהדים פשוט נכנסים, רצים כדי להצטלם וכן הלאה, רואים את זה מטיקטוקים, רואים את זה מסרטונים בחול, וזה נראה איזשהו אפקט מגניב, אפקט מיוחד, אבל לא, יש פה איזושהי עבודת שורש שצריך לעשות. אם אנחנו מזניחים את כל מה שקיים, אם אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה איזשהו סל חוקים, אבל הוא, אבל אנחנו צריכים להתגמש, כי כמו שאנחנו במפה אוהבים להגיד, כבוד השופט, כולה כדורגל, אז זה מה שאנחנו לקבל. אבל אם אנחנו נגיד לא, אנחנו אוהבים את הקבוצות שלנו, אנחנו רוצים אנחנו נהנים מהחוויה, אנחנו רוצים להיות אוהדים זכות ולא על אף שזו המציאות של הכדורגל שלנו, ואם אנחנו נלך לשם, ככה תהיה לנו הצלחה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, לכל אוהדי הכדורגל בישראל, יש אינטרס שכל מגרשי הכדורגל בישראל יהיו מלאים באוהדים ואוהדות, בילדים, באנשים שמרגישים בנוח, באוהדים מגוונים. כן, אנחנו רוצים מגרשים מלאים, המגרשים המלאים האלה מקדמים לנו את הספורט, ובסופו של דבר, אנחנו היום במצב של תקיעות, במצב שרוב האוהדים מרגישים, מרגישים שהם צריכים להתאמץ כדי להגיע, ולא מגיעים כי באמת זו איזושהי חוויה שמצפה להם בשבת.
רוצה להתייחס, דיברת מקודם על השעות והימים, אז כמובן שמה שמוביל את זה זה זכיין השידור ומועצת ההימורים, ואני חושב שזה חלק ממחולל האלימות. אני חושב שאף אחד לא יופתע, תגיד לי, אתם אולי מכיר, שניכם בטח מכירים את המטריה יותר טוב ממני, הגורם האלים ביותר מבחינת האנושות הוא זכר בגיר. זאת אומרת, סטטיסטית, הסיכוי שזכר בגיר יהיה יותר אלים מזכר קטין או מנקבה, בגירה או קטינה, הוא יותר גבוה. ברגע שאתה שם משחקים בשעות מאוחרות...
לא אכנס איתך לפינה של גבר, אישה, זכר, נקבה, בהיבטים של... ההבדל בין מין לבין מגדר, כן?
בדיוק. בכוונה ציינתי מין ולא ציינתי מגדר, כי לא רוצה להיכנס...
אחרי שדענו...
זה לא בינארי המגדרים. אז לשים משחקים בשעות מאוחרות ואו באמצע שבוע, זה מטה את הכף יותר לכיוון, שאתה רואה את זה, נו, בשבת בשלוש כמות הילדים שיש, היא לא הכמות שיש בשני בשמונה וחצי מן הסתם, או כמות האנשים, או כמות גם האנשים המבוגרים, זאת אומרת, המבוגרים הכוונה שלי גיל שלישי, ושאתה הולך בוא נאמר, לכיוון של זכרים בגילי 16 עד 60 נגיד, אז מן הסתם שהסיכוי הסטטיסטי שיותר פריטים ייתו להיות אלימים הוא יותר גבוה. זה אחד הדברים. שתיים, היעדר אכיפה או אכיפה שהיא לא טובה. דיברת, לא רעים להיות במגרש כדורגל. אני אומר, אין דבר, יש בן אדם שיכול להיות, כמו שאופק אמר, זה תרבות, יש חלק מהחברה, או שאתה לא יכול להיות חלק מהחברה. ואם אתה עובר עבירה, כמו שעבו עכשיו, נגיד אוהדים של הפועל תל אביב שיקו את אוהדי הפועל במשחק הכדורסל, אז הם צריכים להיענש, ולא יכול להיות שיהיה להם עונש מקל כמו הרחקה ממגרשי כדורסל. זה לא עונש. אני לא מכיר בחוק, יכול להיות שיש בחוק, אני לא מכיר כאילו את השחקנים, אבל הם צריכים לקבל עונש, כאילו הם עשו את זה ברחוב. אתה לא אומר למישהו, טוב, אם הוא עשה את זה ברחוב הרצל, אל תיכנס לרחוב הרצל חודש, נכון? אתה אומר לו, לא, אתה עכשיו תעמוד בפני שופט, ויכול להיות שתהיה עבודות שירות, בצור, לא יודע, כל דבר שצריך להפעיל. אז הסנקציות צריכות להיות זאת, צריכה להיות אכיפה כלפי הפורעים, וצריכה להיות הרתעה. וגם אגב עניין האישון שציינת, אני חושב שחס ושלום אני לא מגבה את המשטרה, המשטרה מבחינתי זה הגורם הכי אלים, ובאופן אישי לי שאני בא עם ילדים גם הכי מפחיד במגרשי הכדורגל, מבחינת האלימות, ועדיין צריכה להיות, אין אכיפה, כי אכיפה לכלפי אישון היא דלה, וזה גם מרחיק ילדים, זה מרחיק יותר אנשים נורמטיביים, אני חס ושלום לא אומר שמי שמעשן לא נורמטיבי, אני אומר ששוב, יש לא מעט אנשים שהדברים האלה מרחיקים אותם, לרוב, ושמישהו יוכל לסתור אותי, אני חושב ככה, הם גם בממוצע היו פחות אלימים. אז זה גם חלק מהדברים. אני יכול להגיד לך שאני אני התבטאתי הרבה פעמים בעניין הזה, בעל פה ובכתב, וספגתי לא מעט נעצות גם ברשתות החברתיות, גם ביציאה. עמית פרל, הקולגה שלי פה להסקט, שלא מקליט לנו היום, הוא הולך יותר ממני רחוק, וכבר כמה פעמים שהייתי צריך לחצוץ בערך או להיות שותף איתו לכמעט מכות ביציאה, על זה בהקשר שלו זה בעיקר שירי שואה שהוא מאוד לא אוהב, גם אני מאוד לא אוהב, כן, אבל הוא, אני בולע את הצפרדע יותר ממנו. יש פה גם בעיה שצריך להגיד שהיא ברמה לאומי, זאת אומרת כמדינה, כחברה, יש פה הרבה אלימות, ובטח שהמצב עכשיו שעם המלחמה, שזה גם כיתוב על בסיס שיוך אתני וגם על בסיס מחנה פוליטי, רק החריף את המצב, וזולג שבן אדם בא עם מטענים ועם אגרסיות למגרש, שאני לא יודע למה, אבל ציבורית יש איזושהי לגיטימציה לפרוק את האגרסיות האלה ביציעים, אז רק מגביר את כל הסיפור הזה. ברור
תמיד תבין ותזכור שכל עוד אנחנו מנהלים על זה שיח רציונלי, אנחנו לא באירוע.
נכון.
המעשים אינם רציונליים, אני אומר את זה כי באמת החברים הכי טובים שלי ביציאה, לפעמים יוצאים להם מהפה, עכשיו אני מסיים אותו 8 שנים בלי כללה במגרש כדורגל, למעט מספר 15 שלנו מפעם שחטף מני כללה, אני חייב להגיד שאני מסתכל על חבר, נגיד טוב, לא משנה איך קוראים לו, ואני אגיד לו, אחי אתה קולט מה אמרת עכשיו? ואז הוא אומר לי, וואי סליחה, זה יצא לי, לא שמתי לב, סליחה. או לחילופין, אחי מה אתה רוצה? הוא ככה וככה. עכשיו מדובר באדם שביום יום שלו בחיי, כאילו, אפילו אם אשתו הייתה שומעת אותו, הייתה מתביישת ברמה הזו, וזה לא רציונלי, כמו הרבה דברים שקשורים בכדורגל. זאת אומרת, כל שיח רציונלי על זה הוא בעיניי קצת תלוש מתוך הסיטואציה.
א', מה שאתה אומר זה נכון, אנחנו לא צריכים לצפות, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לא צריכים לצפות שבכדורגל יהיה לנו קהל טניס. כדורגל זה המקום שלנו להביע את הרגשות שלנו בדרך הכי נוחה בעולם. אנחנו יכולים, אנחנו מאוהבים, אנחנו כועסים, אנחנו נפגעים, אנחנו שרים, אנחנו בוכים, כאובים, וכל רגש אחר ששכחת. זה מה שכדורגל. אבל יש דרכים להביע את הדברים האלה, שהם מבנים בתהליך של מה בחוויה של מה שאנחנו עוברים. סיפרת על העניין הזה של הגמילה מכללות, אז אני אספר לכם על אירוע שהיה לי. היה לנו, הייתי במשחק, וקבוצה הייתה בפיגור 1-0. אחד האוהדים קילל את השוער שלנו, ואני מסתובב עליו, ואני מסתכל ואני אומר, וכאילו לא אמרתי כלום, רק הסתכלתי עליו, עכשיו אני נזכר בזה, ואז הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, כלום, כאילו, לא רוצה כלום, הסתכלתי כי ממש קיללת, ואז הסתובבתי, ושתי דקות אחרי זה שמנו גול, היה טקו. ואז הוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, אני מתבאס, אני אעשה לו, על מה אתה מתבאס? כאילו, חזרנו שוויון, דקה 90, כאילו, בוא נשמח, אז הוא עושה, אני מתבאס כי תחשוב שבאתי להתנצל בגלל שנרגעתי מהגול. אבל לא הייתי צריך לדבר אליך ככה. ואני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים להשקיע בו הרבה יותר. העיקרון של התמונת מראה של איך שאנחנו נראים במגרש, לעומת איך שאנחנו נראים ברחוב, או איך שאנחנו מתבטאים, איך שאנחנו מרגישים, ושאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתנהג, זה פה פער שהוא ניתן לצמצם אותו. צריך להבין, כדורגל או חברה זה מקום שהלוואי והיינו יכולים לעשות דליט ולמחוק את כל הקריאות הגזעניות, למחוק את כל הקריאות ההומופוביות, למחוק שירי שואה. אנחנו לא חיים במציאות הזאת, אנחנו חיים במציאות של חברה שמתפתחת, שהיא עובדת כל הזמן, וכן, ותסכולים לפעמים מגיעים לרמאות האלה. אבל אנחנו צריכים למצוא דרך שורשית הרבה יותר להתמודד איתם. עכשיו לגבי מה שהתחלת איתו, מתן, על העניין הזה של קר פורה בהקשר של שעות המשחקים, אין יותר מסכים ממני. זאת אומרת, שעות המשחקים שמוכוונות על ידי גוף השידור, הן בעייתיות? הן בעייתיות, כי מה שמעניין אותם זה לא רווחת האוהד, זה עניין רייטינג. וכן, אנחנו צריכים לדרוש מנציגי הציבור שלנו, בין אם הם יושבים בהתאחדות, בין אם הם של הנציגי המועדונים שלנו שמדברים שם, בין אם זה משרד הספורט, להפוך את הטבלה, להפוך את המשוואה לזה שכן, אוהדים צריכים להיספר בראש. אי אפשר לבוא כל הזמן ולהגיד, הנה, הצענו לכם איזשהו מנחה בדמות, שנה הבאה יאושר לכם פירוטכניקה, אז תתנהגו יפה. הרי זה לא יקרה, זה לא יקרה ואין סיבה שזה יקרה, גם למה שהועדים ירגישו ככה. אני אפילו...
אני קורא לזה, אני קורא לזה במחילה, אתה אומר את זה בהקשר של הקבל החלטות, אני אומר את זה בהקשר של האולטרס, זה עזרתי לזקנה לחצות הכביש, אז עכשיו אני יכול לדרוס את מי שאני רוצה. זה כמו האולטרס שאומרים, מה אתם מגבילים אותנו? אנחנו אלה ששרים ועושים אווירה. אז כמו ההתאחדות, אומרים, נתנו לכם את הפירוטכניקה, אז אל תבואו בטענות, כאילו, לשעות משחקים. זה לא עובד ככה.
אני מסכים איתך, אבל זה משהו שהוא צריך, אבל משהו שהוא יכול להשתנות הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו באים ומדברים על ארגוני האולטרס או על שעות המשחקים, אבל לא, אלה דברים שהם כן יכולים להשתנות, הם כן ברי שינוי והם כן ברי פעילות. אני אתן לכם דוגמה נוספת. לפני חצי שנה פחות או יותר הייתי בכנס אוהדים של מנצ'סטר, ארגון האוהדים האירופאי, ודיברתי שם עם ראש ארגון האוהדים, אם אני לא טועה, נורווגי, זה מדינה סקנדינבית מאוד מוצלחת, והוא סיפר לי על איך שזה עובד אצלם בפירוטכניקה, שבעצם בעצם האוהדים צריכים להודיע מראש למשטרה על אירועי הפירוטכניקה שמתרחשים במגרשים, ואז הם כביכול לא אוכפים. אז זה לא חוקי, אבל המשטרה לא אוכפת את זה. ואז בעצם יש להם איזשהו סדר. עכשיו, אנחנו לא נורווגיה, ואנחנו לא מדינה סקנדינבית שלצערי אני לא זוכר מאיפה הוא בא, אבל היסוד של הדבר הזה הוא בבסיסו אמון. כרגע אין אמון. אין אמון בין האוהדים לבין המשטרה. אין אמון בין האוהדים לבין ההתאחדות, המנהלת, משרד הספורט. אין אמון בשום דבר. יש דבר אחד שמניע אותנו, וזה האהבה לקבוצות שלנו. עכשיו, האהבה לקבוצות שלנו מלווה בהרבה יותר טאקלים ממה שהיא צריכה להיות מובלת עליו.
ויש דבר אחד שמניע את מנהלת הליגות, וזה כסף.
נכון.
עכשיו, גם זה שיקוף של החברה. אני אוהב להגיד בשיחות על חינוך, שאחד הדברים הכי, נקרא לזה, מתסכלים בחברה שלנו, ואם זאת עובדה מוגמרת, שהשיח הוא כל הזמן שיח כלכלי. אנחנו כל הזמן משתמשים במונחים של רווח והפסד. משתלם לי ולא משתלם לי. אנחנו לא משתמשים במונחים של ראוי ולא ראוי, מוסרי ולא מוסרי. ואני חושב שגם בזה הכדורגל הוא שיקוף. מה שמעניין את מנהלת הליגות, את ההתאחדות לכדורגל, את בעלי הקבוצות מן הסתם, את ערוץ הספורט, צ'רלטון, זה כסף. אותם מעניין כסף, ואנחנו פועלים בתוך שדה מאוד 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 רגשי ולא רציונלי. והתוצאה של זה היא מה שאנחנו רואים.
אז דבר ראשון זה
אתכם,
נכון.
אני אשאל אתכם שאלה אולי סמי פוליטית, נכם, והיא קשורה גם לעניין ויותר גם ברמה הלאומית. האם ממשלות ישראל, אני לא אגיד לדורותיהן, אבל בוא נאמר בהרבה שנים האחרונות, מתעדפות חינוך נמוך מדי, או, וזה גם חלק מהעניין, או בכוונה תחילה, או לא רוצות שיגיע כסף לחינוך. זאת אומרת, אין, ואנחנו מעדיפים לשים במקום אחר, או אנחנו לא רוצים שיגיע לשם הרבה כסף, כי כסף לחינוך זה גם היכולת להביא אנשים יותר טובים, זה גם היכולת לתת כיתות יותר מחווכות עם תשומת לב, ואני לא מדבר כרגע על תוצר של השכלה, אני מדבר כרגע על, על עניין של חינוך, ומן הסתם אתה יכול להביא אנשים יותר טובים.
תחיל בזה שאני לא... אני לא גאון גדול, ואני לא יודע שום דבר יותר מאף אחד, אני פשוט דור שלישי לאנשים שעובדים בחינוך פורמלי, והסיפור בעיניי הוא לא התקציב, הוא לא כמות הכסף, אלא החלוקה שלו, והמקומות שבהם הוא מושקע. ואני אגיד, אני אתן תשובה סמי-פוליטית, היות שאני גם מכיר קצת את העולם שמתן עובד בו ואת הארגון, בסוף יש חד משמעית הזנחה והערבה של החינוך הממלכתי, לטובת תקצוב של החינוך הממלכתי דתי והחרדי. על זה אין להתווכח. ומה שקורה כשאתה מזניח לאורך שנים חינוך ממלכתי, זה שאנשי החינוך שמטפלים, סוכני החברות שמטפלים בילדים ובנערים ובילדות ובנערות הם פחות טובים, הם עושים את זה עם פחות רצון, הכיתות צפופות יותר, בית הספר פחות מזמין, פחות נעים, תשומת הלב שמושקע בכל תלמיד נמוכה, ומה שנקרא, הנה התוצאות.
וואו, לא ציפיתי להגיע גם לדיון הזה, אבל אני מתחבר מאוד למה שאופק אמר.
רגע, אני רק רוצה להגיד, לתפיסתי, לדעתי, ובאמת יש לי המון המון חברים שבאים מהעולם הזה, והיום הייתי בהשתלמות של רכזים חברתיים, שרוב האנשים באים מהחינוך הממלכתי דתי. אנשים שהצביעו לממשלה הזו, זה לא מפריע להם. להפך, הם בעד זה. זאת אומרת, אני גם רוצה להגיד שיש פה היבט דמוקרטי. אם אנשים כמוני היו, זה היה בוער בהם יותר, או אולי כמוך, מתן, או אני לא יודע, מתן גם, היינו עושים עם זה משהו. אבל הרעבה של החינוך, מלשון רעב, של החינוך הממלכתי, לטובת מגזרים אחרים, היא משהו שקיים כבר 15-20 שנה, זה לא חדש.
נכון, זה נכון, אני חושב שזה גם, אם דיברנו קצת על השביעי באוקטובר ועל הקריסה של כל מערכות המדינה, אני חושב שזה תהליך שכבר, כמו שאמרת, 15-20 שנה הוא מתמשך בכלל קווי ה... קווי הציבוריות, או יותר נכון השלטון, השלטון שאנחנו מצפים ממנו לתת לנו הרבה יותר, ואנחנו רואים את השחיקה הבלתי נגמרת שלו. והנה, חטפנו את הפצצה לפנים במה ההשלכות של הדבר הזה. זה כן, העניין של כסף זה שחיקה של מוסדות ממשלתיים, מוסדות ציבוריים, הוא משהו שהוא באמת מכשול מאוד מאוד משמעותי. ואם אני מחזיר את זה קצת לנושא של הכדורגל, אבל אני חושב שאפשר אחרת. זאת אומרת, כסף הוא הפלייר הכי חזק במה שאנחנו חווים, אבל אפשר לתת לו קונטרה. הקונטרה הזאת היא מה שאנחנו עושים. זאת אומרת,
כן, סליחה.
ואני חשוב לי לשמוע גם את מה שיש לך להגיד על זה, אבל הקונטרה היא מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו מבקשים בתמורה. אם אנחנו כאוהדים נדע לדרוש את הדברים האלה, נדע להציף אותם על סדר היום, יש לנו יכולת לשנות. אני יודע שאני מביא, שאני נתלה באילנות גבוהים, שאני מביא את הדוגמה של מה שהיה בגרמניה, אבל שם היה מעורב הרבה כסף, המון כסף, והאוהדים הצליחו לעצור עסקה בשווי מאות מיליונים, מהסיבה ש הם התנגדו לזה. עכשיו שוב, המודל הגרמני הוא חלום של הרבה מאוד אוהדי כדורגל בישראל, לדעתי הוא אפילו מתחרה במודל האנגלי, הוא לא אפילו מנצח בחלק מהמקרים, אבל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים כן לקחת ממנו.
אומר זאת כך יונית, כל השוואה לגרמניה שקשורה בחינוך גופני, דמוקרטיה צריכה לעבור בזה שגרמניה ידעה שנים שבהם היא לא הייתה דמוקרטיה, ויש לא מעט אנשים, בעיקר שניים שלושה דורות אחורה, שהטראומה הזאת מלווה אותם כל החיים, לכן הדמוקרטיה בגרמניה מלאה בלא מעט מנגנונים כאלה, גם פורמלית, אבל גם תרבות דמוקרטית. תרבות דמוקרטית היא תרבות שבה לאזרחים יש השפעה.
נכון,
דעתם אבל נחשבת. זו תרבות אבל דמוקרטית.
אבל זה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו צריכים לדרוש. אני אתן לכם דוגמה על משהו שאני לא יודע אם אתם נחשפתם אליו או לא. לפני שנה וחצי בערך, פחות או יותר, כששינו זוארץ זכה בבחירות להתאחדות, הוא התחיל להקים גוף של נציגי אוהדים בהתאחדות, שתהיה ועדה של אוהדי כדורגל מקבוצות שונות, מנציגים שונים, שתקדם את חוויית האוהד. עכשיו, הוועדה הזאת טרם הוקמה, אבל ראינו את התהליך שהוביל לזה שהתחילו לדבר עליה. זאת אומרת, היום, לפני שנה בערך, נפתחה מחדש הוועדה למניעת אלימות בספורט. היום אחת הדרישות שקיימת בוועדה הזאת היא שתהיה נציג אוהדים, קבוצות אוהדים, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה, אלה דוגמאות לשינוי של אוהדים שלקחו אחריות על הקבוצה שלהם. אנחנו צריכים לשאול איך אנחנו כאוהדי כדורגל יכולים לקחת אחריות על המוצר שלנו, על החוויה שלנו. אלה דברים שאני יודע שהם נשמעים במקרה הטוב דמיוניים ואני יודע מה, על גבול התמימים, אבל מהצד השני אנחנו רואים דבר כזה. אתם יכולים להגיד לי שבמחזור החמישי בליגת העל העונה יכלתם לדמיין שהקופים הירוקים והארגון של מכבי תל אביב והארגון של הפועל תל אביב ושל הפועל באר שבע ושל הפועל ירושלים ושל עוד קבוצות שאני בטוח שכחתי התאחדו תחת מסר של די לאלימות משטרתית? זה משהו שאנחנו לא יכולנו לדמיין.
האמת שרציתי להעלות את הנקודה הזאת שהדברים היחידים שבעיניי, אם אתה רוצה לחשוב פרקטית קדימה, הדברים היחידים שיכולים להשתנות קשורים וכרוכים בשיתוף פעולה בין ארגוני אוהדים, שהוא משהו מסובך ולגמרי לא נראה בעין שלי, שוב כאוהד ביציע הצפוני, והנקודה השנייה שרציתי להגיד היא טיפה חוזרת אחורה, אבל היא כן חשובה לי, כי אם מאזין אחד או מאזינה אחת יקחו את הדברים שאני אגיד עכשיו קדימה, ויחשבו עליהם מחר, מחרתיים, בשבוע הבא, זה יהיה נהדר. תנסו לחשוב רגע בהקשר של חינוך לספורט, חינוך לתרבות של ספורט. מתי בבית הספר של הילדים שלכם, או של הילדות שלכם, דיברו איתם על איך מתנהגים בזמן טורניר בבית ספר. לא על זה שלא חוצים באמצע המשחק, כי זה מפריע. אלא איך מתנהגים, איך מגיבים להחלטות של שופטים, איך מהצד לוקחים אחריות על ההפסד של ט1 לט2, ואומרים, זה לא קשור לשום גורם חיצוני, זה קשור אלינו. איך אם השופט טעה, בשום פנים ואופן אף אחד ביציאה, כן, זה מגרש כדורגל בבית ספר, לא יכול לקלל אותו. האם נעשו מערכי שיעורי חינוך, חברה, דיאלוג, you name it, שעוסקים בסיפור הזה של כללות, אלימות, גזענות בספורט? התשובה היא לא, ברוב המקרים. התשובה היא לא. ואני חושב שטוב יעשו הורים, שגם על זה ינסו לקחת אחריות. זאת אומרת, אם אתם אוהבים כדורגל והילדים שלכם מדברים על כדורגל בבית ספר, וכדורגל הוא אישיו בחיים שלהם, תבדקו את זה. תבדקו איך מתייחסים לזה בבית ספר. כי ב... כן. אז אני ראיתי התכתבויות של מורות מבית ספר שאני באמת, אני לא אזכיר את שמו, הוא גם לא בעיר שבה אני גר, הוא באזור השרון, איך מורות מגיבות לתוצאת סיום של משחק כדורגל שהכיתה שלהם שיחקה. אם היא תחנך את הילדה שלי, הילדה שלי תקלל כללות גזעניות באצטדיון. זה מה שיקרה.
אני רוצה להתייחס לשיתוף פעולה בין האוהדים. זה קורה, קרה כמה פעמים על רקע, כל מיני רקע, פעם זה לימוד משטרתית, פעם זה מחירי כרטיסים. זה קורה בצורה מאוד מינימלית, בעיקר ברשתות החברתיות, לתקופה קצרה, ואז מספיק שמגיע איזה משחק בין הקבוצות ומישהו זה, ואז שוב מתחילים לקלל, ולמה הוא ולמה לא אני, ולמה המועדון שלך גבה ממני והמועדון שלי גבה ממך, כאילו אנחנו רואים את הכסף הזה בכלל, והמשטרה שלך התנהגה כלפיי, כאילו האוהדים שנמצאים בטדי קשורים למשטרה של ירושלים, או האוהדים של מכבי קשורים למשטרה, למשטרת חיפה. זה בסופו של דבר הכל זה מתכנס חזרה לאזור השבטי, לצערי. אני לא יודע בכלל איך, אני מודה שאני לא יודע איך פותרים את העניין הזה, אבל שיתוף פעולה, אני ארגון היציע שעשה לאורך השנים דברים מאוד מבורכים, זה אני אומר את זה לחובתם, כי אני לא חושב שתלוי בהם, אבל הם לא הצליחו בשום מקרה באמת להיות ארגון גג לאיחוד של הרבה ארגוני אוהדים. הם עזרו לעמותות אוהדים, הם פעלו נגד ההתאחדות בכמה דברים, ובאמת גם אני הייתי שותף לחלק מהדברים, וזה היה מבורך וחלק גם היה מאוד מוצלח. אבל בהקשר הזה השבטיות נשארה מאוד מאוד חזקה בכדורגל, לפחות בעניין הזה יותר אפילו יותר מהחברה הכללית.
נכון, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להרים ידיים, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו קודם צריכים להסתכל פנימה. אנחנו לא יכולים לשבת רגל על רגל ולנשום ולהגיד, אצלנו במועדון זה אחר, אצלנו, אז יש לנו אצטדיון. כאילו, תחשבו על הדבר הבסיסי הזה, שאלפי, אם לא עשרות אלפים מועדים של מכבי חיפה, מבחינתם האצטדיון הגדול בישראל, בבירת ישראל, הוא מקום שהם לא רוצים להגיע אליו. זה משהו שמבחינתנו כאוהדים, צריך להדהד בראש בטירוף, כאילו, אני לא יכול לקבל את זה, זה משהו שבעיניי אנחנו חייבים להיאבק עליו ולחשוב עליו ברמה אחרת. תחשבו על זה שאוהדי כדורגל קנו כרטיס מוקדם מראש, ומגיעים לאצטדיון בישראל ואומרים להם, סליחה, אבל הכנסנו את כמות האוהדים המותרת לאצטדיון, אז מה אם שילמת את הכסף? אתה לא יכול להיכנס, כי מכרנו יותר ממה שצריך, ואסור להכניס עוד.
הכסף הוא לא האיש, עוגמת הנפש פה הרבה יותר גדולה.
ברור.
זה לא הכסף, זה לא הזמן, כשאוהד מגיע ליציע ונשאר בחוץ, זה כאילו, זה הדבר הגדול, זאת אומרת, לא הכסף והזמן שהוא ביטל.
ברור, ברור, וכשאוהד חווה את זה, אוקיי? אז איך הוא אמור לחזור ליציע? כאילו, מה תהיה החוויה שלו במשחק אחרי, אוקיי? במשחק הזה הוא מבין, הוא לא זה, הוא התבאס, הוא מקלל כל הדרך חזרה הביתה, או יושב ורואה את המשחק בטלפון, אבל מה תהיה ההשלכה של זה לעתיד? איפה אנחנו כאוהדים באים ואומרים, רגע, צריך לעצור ולחשוב על תהליך אחר, על דרך אחרת שבה החוויה שלי תהיה מוצלחת, שבה המחשבה של להביא את הילדות שלי לא תהיה מבוססת על מתי שעת המשחק, ואוקיי, אם היא בשעה אחת לעונה, היא בשעה סבירה, אז אני יכולות לבוא, אבל רגע, זה מול יריבה שאני חושש לשלומן, אז אני לא אביא אותן, אלא היא צריכה להיות מבוססת על, יאללה, הולכים, כי זה חלק מהבילוי המשפחתי שלנו, או יאללה, הולכים כל החברים, כי זה חלק מהבילוי המשפחתי שלנו, ואנחנו לא צריכים לדאוג, כי אנחנו לובשים את החולצה הזאת, ועוברים ליד שוטר, שפתאום יכולים לבוא לו לא טוב בעין, ואוקיי, אתם חשודים, ובוא אני אעכב אתכם, או אתחקר אתכם, או פתאום אעשה לכם ינשוף, או כל דבר אחר שפתאום אתה מגיע למגרש וחווה. ואלו הם דברים שאנחנו צריכים לא לוותר עליהם, לא לוותר עליהם באמירות שלנו, לא לוותר עליהם בשיח שלנו, בתוך המועדונים עצמם. כן, כשאוהדי מכבי חיפה לא מגיעים לטדי, הם מבחינתם צריכים לשים איזושהי קריאה של משהו מקולקל במוצר, אנחנו רוצים שתתקנו אותו, כי המוצר הוא שייך לנו, כדורגל שייך לאוהדים. אני יודע שזו קלישה שבשנים האחרונות קצת נשחקה, אבל זו האמת. ראינו את זה בקורונה, שכמה מגרשים היו עצובים בלי אוהדים, ראינו את זה עכשיו במחזורים הראשונים ששוחקו ללא קהל. זה משהו שאנחנו לא יכולים לוותר עליו, ומשהו שאנחנו צריכים להיאבק. העניין הכלכלי הוא עניין שמאתגר להיאבק בו, אבל הוא עניין ששווה את זה, הוא עניין ששווה את זה עבורנו, עבור הכדורגל שלנו, ועבור החוויה. וכמו שאופק אמר, וגם בצדק, הכל מתחיל בחינוך. הכל מתחיל בחינוך, ואם הכדורגל הוא המיקרוקוסמוס שמלמד אותנו על אופי החברה ועל איך החברה נראית, אז אנחנו יכולים גם לעשות את השיפטינג בצורה הפוכה. כי אם אנחנו כקהילת אוהבי הכדורגל נדע להגיד, אוקיי, זה לא המוצר שאנחנו רוצים אותו, ואנחנו נטפח, נעבוד, נחזק תופעי הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בתחום הכדורגל, אנחנו נוכל להפיק בזה משהו. הזכרת את ארגון היציע, אחים לסמל, יש אותנו, יש אחים בספורט, יש עוד לא מעט ארגונים שפועלים ועובדים ככה, אנחנו צריכים לקדם אותם, אנחנו צריכים לחבק אותם, אנחנו צריכים לשתף איתם פעולה, להגיד להם, הנה, אנחנו רוצים אתכם איתנו, אנחנו עוזבים את כל מה שמסביב, אנחנו באים ואומרים, הגיע הזמן לשנות את המפה הקיימת. עכשיו, נכון, אני מתאר את זה באיזושהי אוטופיה שלי, בקיץ אנחנו נבוא ונעשה הוקוס פוקוס, והכדורגל שלנו יהיה מושלם. זה לא, זה איזשהו תהליך, זה איזשהו מאבק שהוא ארוך, שהוא משמעותי, שהוא מהותי, אבל הוא נדרש. הוא נדרש, והתחלנו לדבר על התפקיד שלנו, ובסופו של דבר הוצאנו דוח מאוד מאוד חמור על אירועי הגזענות והאלימות במגרשים, אבל אני גם מאוד דואג, כאילו, היום שבו, וגם, שוב, משפט קלישתי, אבל אנחנו רואים את זה שחור על גבי לבן אחרי כל משחק. היום שבו אוהד מסיים את חייו במגרשים, בין אם זה כנגד אלימות מול משטרה, בין אם זה כאלימות מול קבוצת אוהדים אחרת, או בין אם זה 1001 דרכים שאפשר להיפגע בהם ו... אף אחד לא מטפל בהם. התקרב. כי אם שנה שעברה ראינו אוהדים שיורים זיקוק לעבר יציע אחר, ואם ראינו נערה שעומדת ביציע באצטדיון, ושוטרים באים כי הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו זה לתפוס מישהו שהדליק זיקוק ושוברת את היד, אז היא בדרך לבית חולים תוך כדי המשחק. אז יש פה בעיה. יש פה בעיה, ואנחנו כצרכנים צריכים לדרוש לשנות אותה.
אני אתן לך ציטוט של שופט בית משפט, נראה אם תדע מאיפה, אם תצליחו לדעת מאיפה הציטוט. זה אומר ככה, המערער אינו טיפוס אלים או פושע, אלא איש חלש אופי אשר נגרר אחרי היסטריה. אתם יודעים בהקשר של מי זה נאמר? אם הייתי אומר לכם, נגיד שזה מישהו שזרק אבוקה או איזה מצית, זה נשמע לכם מתאים, נכון?
נכון, בא לי להאמר.
אז זה נאמר בהקשר של רצח מרדכי קין במגרש כדור.
וואו, יפה.
טוב, מזל שלא ניחשתי.
כן, אני עכשיו...
הייתי רחוק משם יותר ממה שאנחנו רחוקים מהפתרון לבעיית הגזיונות בספורט.
אני הלכתי בכיוון של גם... הייתי רחוק מזה מאוד, אבל נכון, הדרך עוד ארוכה, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לקדם אותה בדרכים כאלה ואחרות. הפתרונות גם הם בסופו של דבר, הם לא בשמיים, פתרונות ישימים. הדרך להגיע אליהם היא די ארוכה, אבל אני מאוד מקווה שאת הדוח הבא שנצטרך להוציא, אנחנו נוכל להגיד, אוקיי, אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה, איזשהו הבנה של אוהדים שהבעיה היא הרבה יותר מורכבת מאשר שירים גזעניים, או אלימות, או מאבק בין מועדונים מצד אחד, ומצד שני אנחנו מקווים שגם הגורמים הציבוריים, חדות כמו המנהלת, כמו משרד הספורט, יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו צריכים להשתמש, לשנות את הגישה שלנו, כי אם אנחנו סוגרים עכשיו אולם כדורסל, לא מאמין שאני מדבר על הספורט הזה, אבל אם אנחנו סוגרים עכשיו אולם כדורסל ל-30 ימים, כנראה שזו לא הדרך לפתור את הבעיות.
כן? טוב, מתן, קודם כל מאחל לכם המון בהצלחה, מה שנקרא, הצלחתכם, הצלחתנו. הלוואי, אני אעיד שאני לא כזה אופטימי, אבל טוב שיש מי שאופטימי ממני ועושה יותר ממני, וכל הכבוד לכם, וזהו, הלוואי שתצליחו.
והלוואי שנשמע על הפרויקט שלכם כמה שיותר, זה ממש חשוב.
תודה רבה, זה באמת הולך לצאת הדוח שלנו, אז נשתמע בעקבותיו, אני מתאר לעצמי.
100%, יופי, אז תודה רבה, מתן.
תודה רבה לכם.
יאללה אופק, נדבר קצת לקראת מעבר חד.
חד מאוד.
אולי שנייה לפני שנדבר על המשחק נגד ריינה, הכנת איזה נביחה, אתה רוצה לחשוב אולי משהו בזמן שאני אנבח?
תקשיב, אנחנו נהיה כנים עם המאזינים שלנו. אתה נובח, אני הולך להביא עוד בירה ואני חוזר וממשיכים.
מה, אבל אתה לא תשמע את הנביחה שלי טוב.
אני...
סבב, זה ככה, אבל אם אני, אל תתפסו אותי בתאריך המדויק, אני חושב שזה היה אולי 10 במאי 2015 או משהו בסגנון. הגענו למשחק בטדי במסגרת הבית העליון, כשמכבי תל אביב והפועל באר שבע כבר פילו לגמר הגביע, והיה ברור, והם בקריית שמונה היו הרחק במקומות 1-3, והיה ברור שמקום רביעי שווה אירופה. לביתה ירושלים הופחתו נקודות, אני חושב 2 נקודות, מה שהעלה את מכבי למקום הרביעי והוריד ביתה ירושלים למקום החמישי. מכבי הגיעה למשחק בטדי, תיקו טוב לה. משחק חוץ, משאיר אותה במקום הרביעי. סיימת המשחק ב-1-1. יצאנו מרוצים מטדי, שמרנו על המקום הרביעי שמוביל אירופה. אחרי זה בערעור, הוחזרו לביתה ירושלים הנקודות, והם חזרו למקום הרביעי. בסיום העונה, הם סיימו 3 נקודות מעלינו, כשהפרש השערים זה, כלומר, אם היינו מנצחים את אותו משחק בטדי, אנחנו אלו שהיינו מסיימים במקום הרביעי והולכים לאירופה. כלומר, ספקולציה, יכול להיות שאם היינו לוקחים יותר סיכונים, היינו מפסידים, אבל הסיכוי שכן היינו מרתקו יותר נמוך, כי מערכת קבלת ההחלטות שלנו הייתה שם. למה אני מספר לכם את הסיפור הלא כל כך רלוונטי הזה מלפני כמעט 9 שנים? רוצה להגיד שגם אם בסופו של דבר העונה הזו תסתיים בנגיד 9 הפרש, בסדר? נגיד לטובת מכבי תל אביב על מכבי, עדיין לא יהיה ניתן לטעון, הפחתת הנקודות לא השפיעה, כי הופכתו רק 2, נגמר 9, מה אתם רוצים? אז זה היה נגמר 7, זה לא עובד ככה. אני באופק עכשיו נחיל את עצמנו למשחק, נגיד שאתה מחליט, אנחנו נדע את התוצאה של מכבי תל אביב כבר ביום שבת. זה שונה לגמרי, אם אתה עולה ביכולת נגיד לצמצם ל7, או אם הפער היה 5, ואז אתה מצמצם ל5, לקראת המשחק בבלוף. האם אני מתעדף את המשחק הזה, או מתעדף את המשחק נגד נתניה? אם אני בפער של 2 משחקים, או בפער של 3 משחקים, זה משנה. עכשיו, אני לא נכנס, אני נכנסתי כבר בעבר לכל העניין המוצדקות של הורדת הנקודות, זה אני רק רוצה, רציתי להתייחס.
אבל מתן, אני...
הפחת נקודות משנה את מערכת השיקולים.
ואני מוסיף, כי לא הכנתי נביחה, זה חשוב לי, מומנטום, מומנטום, מומנטום. לא יעזור, שחקני כדורגל הם בני אדם. כמו שיש מומנטום בתוך משחק, יש מומנטומים בין משחקים. אתם רואים שכשקבוצה צוברת מומנטום חיובי, היא מנצחת 5 ו-6 משחקים רצוף גם כשהיא לא טובה. וכשקבוצה נכנסת לאיזשהו דאון, אז קשה לה לצאת מזה. שוב, גם תוך כדי משחק וגם בין משחקים. ומה שקרה פה עם הטיימינג של הפחתת הנקודה, היה שהוא יצר, הוא היה חלק ממומנטום שלילי שהתחבר לעייפות פיזית שדיברנו עליה פה בפרק הקודם שהתארחתי.
אני חושב שהטיימינג היה לא הפחתה לנו אלא החזרה למכבי תל אביב.
כן, סיים, סיים, הבנת. נקודות שאינן מוכרעות על הדשא. ואני גם רוצה להגיד שבעיניי באמת יש הבדל בין לפתוח את הפלייאוף ב5 או ב7. ממש ככה. זאת אומרת, זהו. זו הנקודה שלי. אם היו אומרים לי בתחילת העונה, אתה תפתח את הפלייאוף ב-5 במכבי תל אביב, הייתי אומר, אוקיי, אני במאבק אליפות, זה ריאלי, מעניין מה היה בדרך, והם אומרים לי, ב7, זה פשוט מרגיש לי הרבה הרבה יותר רחוק.
כן, אז בוא נדבר קצת על ריינה וכאלה.
יאללה, תגיד, הייתי פה מתי בפרק שסיכמנו את ה-1-1, לפני הפועל תל אביב, נכון? זה הפרק שהתארחתי, סיכמנו את ה-1-1 מול פיורנטינה.
נכון, אז אני רק אגיד על ריינה, שהם בשני המשחקים האחרונים שהיו צריכים להבטיח בית עליון ניצחו אותנו ועשו את הטקו נגד סכנין שהבטיח לשתי הקבוצות ולכן היה מאוד מאוד מפתיע שלא נתן למרות שמכבי פתח תקווה ולמה היא לא ניצחה את המשחק שלה אבל זה מה שהיה ופותחת את הבית עליון במקום החמישי מה שנשאר להם לשחק אין להם יותר מדי ספורטיבית על מה לשחק העונה הם לא יגיעו למקום הרביעי כבר הותחו מהגביע מה שבכל זאת יש להם זה א' החוויה של להיות בבית עליון בשביל מועדון כזה זה וואב גדול לא בטוח אם ומתיים יחזרו את ההישג דבר השני זה מענקי מיקום לשמור על המקום החמישי הדבר השלישי שאני חושב שהוא הכי משמעותי מבחינתם ויכול להיות שאני טועה אני רק מנחש פה זה להיות הקבוצה הבחירה במגזר נראה לי דבר מאוד כבוד שאתה בא ומסיים מקום חמישי קבוצה קטנה מקפה של 6,000 יותר מסכנין עם כל המסורת שיש בזה איזושהי אמירה מבחינתם
תוסיף אגב, לזה תוסיף לזה את השחקנים שלהם שרוצים לחפש חוזה בקבוצה גדולה בעונה הבאה בין אם זה מכבי חיפה מכבי תל אביב שזה קצת נמוך סיכוי נמוך יותר אבל פול באר שבע ופול חיפה ובין אם זה ההבנה של ריינה שלסיים את העונה אפילו באמת מקום רביעי נגיד שזה שאיפה שיכולה להיות ריאלית אני לא מדבר איתך על אירופה, אני מדבר איתך על זה ששחקנים ירצו לבוא לשחק שם.
כן, נכון.
מאמן שיאמן כבר שנה שלישית, אתה מבין?
כן, אם אני מנסה, בוא ננסה בכל זאת לנחש קצת את ההרכב של ריינה, אני חושב בגלל המצב שלהם, לא יהיה להם סיבה לבוא ולשחק סגור, הגנתי, זה גם לא כדורגל של מימר כל כך העונה, וגם קצת אני חושב ברגע שאין להם כאילו כבר מה להפסיד, אז מה זה, אני חושב שהם יבואו לשחק סך הכל די התקפי, גם אם באו במשחק האחרון נגדנו לשחק די התקפי, למרות שהנסיבות קצת שונות. אז אם אני צריך, אני חושב שבהגנה הקישור אין יותר מדי ניחושים, זאת אומרת גד עמוס, הבלמים יוביסלב אייביץ' וסמביניה די ברור, במגנים יש קצת אולי שאלה, חוט די בטוח מגן ימני, ג'אבר או רבח מגן שמאלי, אז אני מנחש
כן, שג'אבר
בעיקר, כן. בעיקר כי הוא רוצה את היותר נטייה הגנתית מול חלילי, זה נראה לי הגיוני.
כן, ופיזית הוא עומד איתו טוב, כן, כן, כן.
כן, שוקרני ואוסמן ב-6-8, עכשיו יש פה עוד קצת השאלות, אם זה יהיה, בוא נאמר שגנם זה החלוץ בטוח, ושלומי אזולאי.
גם קוסטה בטוח.
אז אני לא בטוח בכלל שקוסטה יהיה, כאילו זה בהחלט יכול להיות גם...
שלומי אזולאי עלה במשחק הקודם נגדנו כמחליף.
נכון, כי הוא היה פצוע.
אני חושב... אני
זה העניין שקשירות.
קודם כל, אני מחובבי שלומי אזולאי, נראה לי זה כבר נאמר פה. אני חושב שחלוץ שיודע למסור הוא נכס, ויש לו גם חוש טוב. אני כן חושב שגם גנם, גם קוסטה וגם שלומי אזולאי, זה טיפה too much בשבילו.
אז אני חושב שקוסטה לא יפתח. אני חושב שאזולאי בשמאל, ורגס בימין, חלף באמצע ומעליהם. גנם, זה אני חושב. אבל יכול להיות שאני טועה כמובן.
כן, חלף לא יכול להיות כן, סוג של 10 נגיד. אני... חושב ששרון מימר ששיחק נגדנו בעצם בסוג של יעלום במשחק הקודם, עשוי גם אם לא בפתיחת המשחק לחזור לזה. זאת אומרת, הוא ישאר שמכבי חיפה כן תנסה איזשהו 4-3-3 או תנסה משהו בסגנון, כי היא כבר שני משחקים רצוף לא ניצחה עם השלושה בלמים, ולכן אני לא אתפלא אם הוא ינסה לצופף את האמצע. זאת אומרת, שוקרני, אוסמן, חלף וורגס יהיו ממש כמו רביעה ביעלום. אתה מבין אותי?
כן, כן.
ואז זה מאפשר לו שני חלוצים, גנם ואו קוסטה או שלומי אזולאי. זאת אומרת, לא לסדר אותם ב-4-3-3, אלא יותר ב-4-4-2 יעלום.
גם אפשר.
מה שאומר שמכבי חיפה תצטרך להזיז את הכדור מהר מצד לצד, שזה משהו שהיא עשתה מצוין בשלבים מסוימים בעונה, ולא מספיק טוב בלשון המתה, שלא נאמר גרוע, משני המשחקים האחרונים. זאת אומרת, היכולת להפוך גם את חלילי וגם את קורנו, אם משחקים בשלושה בלמים, ליעילים. לשחקנים שמגיעים למצבים מסוכנים, לשחקנים שההגנה מתקשה להתמודד איתם, ופה בעיניי, מכבי חיפה צריכה להיות לא רק יותר טובה ממה שהייתה, אלא גם לתת את המשקל בהחלטות של מסי דוג. להזיז את הכדור מהר מצד לצד, אני מזכיר, וסליחה שאני קצת חופר, אנחנו גם בלי חלוץ טבעי.
לא בטוח, יכול להיות שחמד יפתח, זה לא משהו
מנותח. אוקיי. כן, אני חשבתי במונחים ש... כן, אוקיי, אז אתה רוצה לדבר רגע קצת עלינו?
רגע, אז אני רק אגיד עלינו, נותן פה איזה קליימקס כזה, של היה נכון לנהל את הדיון הזה, אחרי שהיינו יודעים את התוצאה של מכבי תל אביב בשבת, לנוכח זה שיש לנו גם משחק ביום רביעי. כלומר, אם מה שאני חושב שיקרה, והם ינצחו את סכנין, וזה 10 הפרש לפני המשחק שלה, אז סביר להניח שאתה מתעדף, אני דגו, כאילו, מתעדף יותר את משחק הגביע ביום רביעי.
בשום פנים ואופן לא.
לא דגו, לא אתה חושב שצריך לעשות.
לא אני, ולא חושב שדגו יעשה את זה. הוא ישחק אולין על שני, אולין על שני המשחקים.
זה עלה לנו כמה פעמים העונה שעלינו.
נכון, אני פשוט, אם פשוט, אני מנסה להיכנס לראש של דגו, אני עושה את זה לא מעט, לא בהצלחה גדולה, כעת דיוון לך.
נשלים, אני אומר, כשאם נעלה למשל 8 הפרש למשחק הזה, אז זה כבר סיפור שונה לגמרי, אז ברור שריינה באותו רגע אתה הולך עולין, אחרי זה אני אשבור את הראש על הגביע, כן לא.
אז המחשבה שלי, שוב, כחסר מושג שמנסה להיכנס לראש של מסי דגו, הוא רוצה להגיע ב-7 לבלומפילד, כי אז אם הוא מנצח בבלומפילד, כפי שהוא כבר עשה שנה, מכבי תל אביב, אני יודע שאתה לא אוהב את הבוטות שלי לפעמים, השלשול, רואים אותו בגרב שם, מאחורי המגן עצם. שזה מבחינתו השאיפות למה שנקרא לטווח הבינוני.
אוקיי, אני... סבא, גם אם אתה מגיע לשם ב-5 או 7, זה הפרש, זה הבדל מאוד מאוד. 7 תקו תוצאה רעה מאוד בבלומפילד, 5 תקו תוצאה בסדר גמור.
מסכים.
לא טובה, אבל בסדר גמור, כאילו לא...
מסכים.
עדיין בתמונה.
מסכים, מסכים, מסכים. אוקיי, אז אנחנו יכולים להסכים על שריף כיוף בשער?
בוא נאמר ש... לכל הפחות, כן.
עכשיו את תדבר איתי קודם על מבנה ואז פרסונלי.
אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי פותח קווה.
4-3-3?
כן. מהסיבה שאני רוצה לתת לסק לנוח, שיחק בנבחרת 90 דקות, נסיעות ארוכות, אולי אפילו שני משחקים, אני לא בטוח, אבל טיסות ארוכות. הוא גם היה השחקן הכי עמוס אצלנו בתקופה הזאת. אני חושב שמהרגע שהוא חזר מאליפות אפריקה, אני לא בטוח אם הוא חלף דקה אפילו, אולי פעם אחת איזה כמה דקות, מאוד עמוס. אני רוצה רוטציה. בין סונגרן לפיינגולד, שכל אחד, כי אני מאוד תופס משניהם, טוב לי שכל אחד מהם יוכל לשחק 90 דקות, אחד נגד ריין, אחד נגד טניה.
רגע, אז אני יכול להתגר?
כן.
דווקא את הנקודה הזו, אני חושב שקנדיל יכול לקחת, ללקח בחשבון בעמדת המגן הימני בקו הארבע, ברוטציה שאתה מתאר, כדי שדניאל יוכל לשחק שש ברוטציה עם שואו, בבידה וג'אבר, לא יכול לפתוח באף משחק.
אוקיי, אני מקבל את זה כאפשרות, אני פשוט, אם אני צריך לבחור לפתוח עם קנדיל כמגן בקו ארבע, או עם נאור כשש, או לחלופין ללכת לאלי מוחמד כשש, ואז שקאסה נגיד ישחק ליד שואו, אז אני מעדיף את האפשרויות של הפשרות בקישור, ואני אגיד לך יותר מזה, אני יכול, אני לא אומר שהייתי עושה את זה, אבל זה פשרה שאני חייתה, לא קטסטרופה גם מבחינתי, לא אוהב אותה, אבל אני יכול לראות מצב כזה, של קישור נגיד 4-3-3, קישור של שואו, קינדה לסובוי נגד ריינה ב-4-3-3, זה גם?
כן, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה הכושר של דניאל, אבל אני, טוב, אנחנו גולשים, בוא נדבר על קו ההגנה. אז אתה לא רוצה לראות את, אתה רוצה לראות את סק נח.
נכון.
אני רוצה לראות את, בקו 4, את פיר קורנו מגן שמאלי, שון גולדברג בלם שמאלי, אבדולאי סק בלם ימני, ודניאל סונגרן או פיינגולד מגן ימני. זה קו 4 שלי.
אוקיי, ואיך עם הקישור?
מתחילים בבנקר של הבנקרים, כל ה, אתה יודע, עבור להייטרים, שואו, אין מה לדבר בכלל. בסדר? בטח, גם במשחק לפני זה, בדקות שהוא שיחק הוא היה הכי טוב. אני לא נכנס בכלל לדיון של עונה הבאה וכולי, ברור שהוא אכזבה וככה, הוא במשחקים האחרונים הוא מצוין ביחס תשאר השחקנים בקבוצה, בסדר? אז שואו בשש, אלי מוחמד בשמונה, ואז גדי קינדה או ליאור רפאלוב בעשר, יענו נטייה שמאלה, כי אלי הוא הנטייה ימינה, מתוך הבנה שגדי שיחק עכשיו בנבחרת וליאור נח, יכול להיות שהייתי פותח עם ליאור, ואז הייתי משחק בחנף שמאל, ב-4-3-3, או עם דנילה סובוי, או עם קני סייף, או עם סוף פוטגורנו, עם אחד משלושתם, אבל לא עם קינדה.
אני רק אגיד לגבי קינדה, שחק בנבחרת, זה כבר עבר מאז זמן, 60 דקות או משהו כזה, אני לא חושב שזה קריטי מבחינת, בהנחה, שאתה לא פותח איתו גם וגם וגם, כן? אז זהו. מכבי חיפה פותח איתו בנקר, אז רק באחד מנתניה או ריין.
אני רוצה או את קינדה או את רפאלוב, כאפשרות מהספסל, וכבר אמרתי את זה כמה פעמים, אני גם מבין את דגו ששם את שניהם בהרכב, כן? בסוף הוא רוצה להכריע את המשחק, בקיצור, בחנף שמאל, לא קינדה, או לסבוי, או סוף פוטגורנו, או קני סייף, בסדר? בחנף ימין, ענן חלילי, וחלוץ תומר חמד. עכשיו, יש לנו מהספסל, ממה שהבנתי מהפרסומים, אני לא חותם על זה, גם את דין דוד וגם את מחמוד ג'אבר, שבעיניי חייבים...
דין דוד הבנת, יכול שאני הבנתי לא נכון, אני הבנתי שרק אמור לא. לחזור לסגן נגד מכבי תל אביב, אבל יכול
אוקיי.
שלא הבנתי.
אז נכון. בסדר, אוקיי, סבבה, אז אולי אני טועה. מה שאני רוצה להגיד זה שמחמוד ג'אבר צריך לראות דקות במשחק הזה, וצריך לראות דקות במשחק הגביע נגד מכבי נתניה, כדי שמכבי חיפה תעשה הכל על מנת שהוא יהיה כשיר לפתוח בהרכב נגד מכבי תל אביב. ואז אם יהיה לנו דיון על עמדת השש מול מכבי תל אביב, אנחנו במצב טוב.
אני אגיד ככה, הרכב כזה כמו שנתת, בגדול זה הרכב עם סייף בשמאל, זה הרכב שמאוד מאוד מתאים ללחוץ גבוה, ועכשיו גם יש לנו את האנרגיה סביר להניח ללחוץ גבוה, מה שלא יכולנו, לא עשינו במשחקים האחרונים כל כך.
כן, לא יודע כמה תומר חמד, אבל כן.
אני לא חושב, אם הוא יודע מראש שהוא משחק 60 דקות, אז אני חושב שזה פחות בעייתי.
כן, אבל לך תחליף אותו אחרי 60 דקות, ב-0-0.
אז רציתי להגיד לגבי זה, של א', אני בכלל לא הייתי פותח, אני הייתי פותח דן, אבל...
אם כבר אז הייתי פותח עם סוף פוטגורנו, שתדע, כן.
אוקיי, כי אני רוצה את חמד לנתניה, אבל אם כן, מה שרציתי להגיד לגבי זה, שכנראה חמד יפתח, ואז אני את פוטגורנו לא הייתי פותח בקו, כי אני רוצה אותו כחלוץ מחליף, והנחה שדן כרגע נגיד לא רלוונטי לעניין, אז אני רוצה את פוטגורנו כחלוץ מחליף, שיכול לשחק חלוץ עם אנרגיות, ולא אחרי שהוא תחן את הקו, וסוף גם הוא לא עדיין בלבל של חלילי. הוא נמדד הרבה יותר, כל שחקן נמדד גם וגם, אבל ברוך השם, הוא נמדד הרבה יותר במצבו הנוכחי כרגע, על היכולת שלו גם לעזור להגנה, על ההסל שהוא מביא, לתת לו לקרוא את עצמו בקו, ואז לחשוב שפתאום תוציא אתכם בדקה 60 והוא ייכנס כחלוץ, ויעשה הרבה.
לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה לפתוח עם סוף בהרכב, כן?
אני מבין, אני אמרת, אני רק אומר שאני פחות אוהב את האפשרות לפתוח איתו בשמאל, כי אני רוצה אותו כחלוץ מחליף במצב הנוכחי, הבנת? אז כאילו עם חמד פותח, אבל שואלים, אני חושב שזה הרכב מאוד דינמי, זהו, ספציפית אני הייתי פותח עם סונגרן ולא עם פיינגולד, כי אני רוצה את סונגרן למכבי תל אביב, ואני רוצה אותו נח כמה שיותר בין המשחקים, אתה יודע מה, גם סייף זה שאלה, אם אני רוצה אולי קורנו לאחד מהם לתת לנוח בגביה,
כן,
כן. כי אני רוצה אחד מהם פותח נגד...
לא, אז בדיוק, אז אני נותן, אז אני יכול לתת 45 עד 60 דקות לקני סייף, רגע, ב-45 דקות או 60 דקות לקני סייף בחנף שמאל, שחקן עם כושר גופני מצוין, והוא נח עכשיו, ואז אני פותח איתו בגבי המגן שמאלי, ויכול להיות שבגבי אני עושה בכלל קו של שלושה בלמים נגד נתניה, ואני מג'נגל שם בתוך ההגנה, אפרופו מה שאמרת, דניאל, אילי וכולי. זאת אומרת, סתם אני זורק תיאורטית לגביה, כן, נגיד קנדיל בקו ימין, ופיינגולד בלם ימני, ואז יש לי שימית שלא שיחק אצלי פה, או סק שלא שיחק אצלך פה, בקיצור, והבנת, ורמי וקורנו, אני רק רוצה להגיד שאחד הדברים שהכי מעניינים אותי במשחק הקרוב, זה הקהל. אפרופו כל השיחה שלנו על גזענות ואלימות וכולי, יש ערך עצום בעיניי, רגע, לקחתי נשימה, לדחיפה נונסטופ של הקהל, ולא להתהפכות ושריקות בוז.
אני חשבתי שאתה תבוא בכיוון אחר, של אוקיי, אנחנו לא אוהבים את מה שהיה עם בית הדין עכשיו, לגלות בגרות, לא להגיד אוקיי, שברו את הכלים ולא משחקים, עכשיו את סוף המשחק בוא נפוצץ, בוא נזרוק, בוא... לא, אני לא חושב שזה הדבר הנכון, אני לא חושב שזה ישפיע לטובה.
אין לי צל של ספק שזה לא יקרה. אין סיכוי בעולם שמשהו מאורגן יהיה, להרוס, נקרא לזה, להביא עונש עתידי.
אוקיי, בסדר, אמור, אני מקווה שאתה צודק.
יכול להיות.
לא, אני רק אגיד לגבי מה שהיה נגד ריינש, שהקו 5 נגדם פעם שעברה עבד לנו על הפנים, וזו עוד אחת הסיבות שאני רוצה כאילו לפתוח נגדם בקו 4.
דיברנו על זה, רגע, אני סליחה שלקחתי לך בחוצפה, עשינו שם 25 דקות ראשונות טובות, חצי שעה טובה, עם קורנו בלם שמאלית, זוכר? דיברתי איתך לפני המשחק, מה חשבתי? כתבתי בקבוצה, מה אני חושב שהוא מנסה להרוויח בקורנו בלם שמאלי, עם הבילדאפ, עם קני בחנף שמאל, וליאור ומשולש וכולי. נתנו שם גם את הגול. אני חושב שאחרי שקיבלנו את הראשון, דיברנו על זה מתן, עברנו לקו 4, ואז קיבלנו את השני שם עם שימיץ וסק כשני בלמים, שאמרת לי לא הזנת לפרק, כי אתה לא היחיד שחושב שסק צריך לסגור את זה. דווקא את הגול השני ואת החוסר יכולת שלנו להתמודד, עשינו בקו 4.
לא, אבל היה לנו בעיות מתחילת המחצית במרכז ההגנה גדולות, זאת אומרת זה לא משהו שנולד רק, אני לא, דווקא לשער הזה אני לא, לא התכוונתי לשער, ספציפית לשער.
אמרתי לך גם אז שאני חושב שזו הייתה הופעת הפרידה של סק ושימיץ כצמד בלמים ביחד, ואז אמרת לי, נראה לי אתה אמרת לי, לא, בלומפילד חוץ.
נכון, ואני עדיין חושב שבלומפילד חוץ הייתי פותח עם שני.
בקרוב נראה.
אגב, גם הגנתית ולא פחות מזה התקפית. אני חושב שהם איום גדול מאוד במשחקים מהסוג הזה, וראינו את זה.
כן, כן, ראינו את זה בסמי עופר במשחק האחרון.
טוב, אז מה אני אגיד לך, אז באמת, רק אני אגיד לקראת השבוע, שפשוט אני מאוד מאוד מקווה שדגו ישים לב איך הוא מחלק את הכוחות ואיך הוא לא שוחק בעיקר שחקנים פציעים, כמו ג'אבר לא מהר מדי להמיס, כמו אלי מוחמד לדעת, כמו קורנו שהוא מאוד עמוס, סק שעמוס. לשים לב איך אתה מפצל לשחקנים שהם פחות עמוסים ועם יותר חליפיות בתפקיד, שזה פחות מדאיג אותי, וצריך לראות גם איפה מוצאים פה ושם לתת זמן לענן חלילי לנוח, כי הוא כרגע השחקן עם הכי פחות תחליפיות בסגל, ואי אפשר גם אותו למרות שהוא צעיר ולמרות שיש לו כושר גופני מצוין, הוא גם מעל מבחרת ואי אפשר לשחוק אותו עד.
שאלה טובה, יכול להיות שאני עולה בלעדיו בגביע, אבל בסדר, עוד חזון למועד.
אופק. תודה רבה, שני הדיונים היו לי מאוד מעניינים איתך, וכיף כל פעם.
תודה רבה, כרגיל, תודה. תודה על ההזמנה, תודה על האירוח, ותודה למתן סגל, זה היה בעיניי מאוד מאוד חשוב וערכית, וזה שהעסקט שלכם מעניק את התוכן הזה.
שלנו, העסקט שלנו.
כן, אתה ועמית, אתם בעלי הבית, נו, בסדר, העסקט שלנו. אני חושב שזה ראוי וזה חשוב, ואל להקל בזה ראש.
טוב, אז כמובן מאזינים יקרים, תודה שהזנתם, ואנחנו נתראה אחרי ולפני נתניה בגביע. ביי ביי.